בוקר טוב ליפית מצה.
בוקר טוב, מה נשמע?
הכל מצוין. יפית, את היית מנהלת בית ספר לניהול בקופת חולים כללית.
שירותי בריאות כללית.
שירותי בריאות כללית. ועזבת לפני מספר שבועות. ואני קראתי לך לכאן היום כי בעצם משתי סיבות, אנחנו נתחיל קודם מהסיבה הראשונה. את לפני כ-5-6 שנים הקמת ביחד עם גלי אבירם את חדר כושר לאושר.
נכון.
אז זה קצת מעורר גיחוך, אני חייבת לומר. אנשים ששומעים את זה, ואני באמת מדבררת אתכם מארגונים שאני עובדת איתם, מספרת להם על הדבר המדהים הזה שאת עשית, ואני אומרת, שירותי בריאות כללית, מאיפה באת עם הרעיון הזה של להקים חדר כושר לאושר, ספרי?
כן, האמת לגמרי, זה הרבה אנשים מרימים גבה כשהם שומעים על הדבר הזה, וזה חלום, זה פשוט חלום שהתגשם. כשאני נחשפתי לרעיונות של פסיכולוגיה חיובית, מאוד מאוד נדלקתי על זה. זה מאוד מתאים למהות שלי, מאוד מאמינה בדברים האלה. וראיתי את המציאות הארגונית שלנו ואת העובדים שלנו, ונורא נורא רציתי לחבר בין שני הדברים האלה. ואז נולד החלום והרעיון להקים חדר כושר לאושר לעובדים שלנו, במטרה להעלות את רמת האושר שלהם, פשוט ככה, כי באמת אכפת לנו מהעובדים שלנו, אנחנו באמת רוצים שהם יהיו אנשים מאושרים יותר.
טוב, עדיין, אני אומרת סבבה, היה לך מפתח ביד לאיזושהי דלת, אבל בכל זאת מעלייך היו הרבה מאוד דלתות.
נכון. זה היה האתגר הראשון לגמרי. ברגע שהבנו, חברנו, גלי ואני חברנו יחד, והבנו שיש לנו משימה בכלל לא פשוטה, ולקח לנו ממש כמה חודשים לגבש את מה אנחנו בדיוק רוצות לעשות. קראנו עשרות מחקרים, התעניינו המון בתחום, וכשהגענו לסמנכ"ל משאבי אנוש, הגענו מאוד מאוד מגובשות עם תוכנית פעולה, עם רציונל, עם תוכנית ויעדים ברורים, ועם מחקר מלווה. יש לנו ארגון שהוא evidence based, אנחנו לא עושים דברים שהם לא קשורים או שהם לא נחקרו, ולכן הוכחנו שהפינס is a serious business. זה לא משהו שאנחנו עושים אותו סתם כי בא לנו, ומה שאנחנו מלמדים ומה שאנחנו עושים זה מלמדים את העובדים שלנו כלים פרקטיים כדי להיות מאושרים יותר בחיים. אנחנו מאמינים בזה מאוד, וגם הוכחנו את זה במחקר המלווה שזה באמת עובד.
אבל בכל זאת ארגון כל כך גדול שצריך לייצר תפוקות ותוצאות ולתת שירות, איך זה קשור? מה אמר סמנכ"ל משאבי אנוש?
זאת שאלה מעולה. הסמנכ"ל משאבי אנוש בהחלט הרים גבה, לא כל כך הבין מאיפה נחתנו עליו. המזל שלנו היה שהוא האמין בנו והאמין במקצועיות שלנו והאמין בזה שאנחנו באות עם משהו שהוא רציני, וגם באמת הבאנו ביסוס מחקרי לזה, ועדיין היינו במבחן. כן, הראינו מחקרים שמוכיחים את הקשר בין זה שאני אדם מאושר יותר, אני גם עובד פרודוקטיבי יותר, אני גם נותן שירות טוב יותר. כל הדברים האלה הוכחו במחקרים. ועדיין אנחנו גם ארגון שאכפת לו מהאנשים שלו. אכפת לו מהאנשים שלו, וזה לגיטימי להשקיע בהם. זה נכון שזה לא היה פשוט לשכנע את ההנהלה, לא פשוט בכלל. אבל בסופו של דבר זה קרה, וקיבלנו את האישור, והפרויקט יצא לדרך, והקפדנו כל הזמן ללוות אותו במחקר כדי להוכיח שהוא באמת באמת עובד.
רגע, שנייה, שאת אומרת לגבות במחקר ולהוכיח שהוא עובד, מה עובד?
שמה שאנחנו מלמדים באמת משפיע על האנשים.
אוקיי.
שעובד שנכנס לסדנה יוצא ממנה עם כלים אמיתיים שהוא מיישם בחיים שלו.
אוקיי, עכשיו ארגון, בכל זאת עוד פעם אני חוזרת על זה, רוצה תפוקות, רוצה תוצאות, איך קישרת להם את זה שהאנשים שלכם יהיו, גם אכפת, אני מבינה, אכפת לכם מהעובדים שלכם, אבל גם בסופו של דבר זה חתיכת פרויקט.
נכון, הרבה משאבים.
כן, הרבה משאבים.
נכון.
אז מה היה הצידוק למעלה, לאנשים למעלה, שרוצים תפוקות, ששכנעו אותם ללכת על זה?
כי יש מחקרים שמוכיחים שאנשים מאושרים יותר, נותנים שירות טוב יותר, הם אנשים פרודוקטיביים יותר, הם אנשים שעוזרים יותר, כל התפוקות של אותם עובדים עולות. יש לזה ביסוס מחקרי, זה לא משהו שהמצאנו אותו. זה נכון שקשה להוכיח את זה, קשה להראות את זה ביום יום, זה לא פשוט, אבל אתה יכול לראות את זה. ומה שהיה מדהים עוד יותר, זה שעובדים שהגיעו לסדנאות שלנו, גם הרגישו מחוברים יותר לארגון. שזה משהו שעלה לציפיות שלנו אפילו. כשהם יצאו מהסדנה, הם אמרו, ארגון שכל כך אכפת לו מאיתנו, שמשקיע בנו כבני אדם, בא לי לעבוד בארגון הזה. אני מרגיש יותר טוב לעבוד בכזה ארגון שאני מאמין בו, שאכפת לו ממני.
כן. איך באמת עבדו הסדנאות, ואיך האנשים עצמם, העובדים, הם האמינו?
שאלה מעולה. אני חייבת להגיד שהתחלנו, זה היה לא קל. זה היה לא קל, היינו ממש צריכות לשכנע. המזל שלנו היה שהיינו מוכרות בארגון, וידעו שאנחנו מקצועניות, ושכנראה אם אנחנו עושות משהו, הוא כנראה איכותי. זה היה מזל, ולכן שיתפו איתנו פעולה, כי את הנושא לא כל כך הבינו או הזדהו איתו. ועם הזמן יצא לזה שם. עם הזמן יצא לזה שם מאוד מאוד טוב. בהתחלה הגיעו עובדים כי ככה קצת דחפו אותם. ועם הזמן נהיה בז מאוד מאוד גדול בארגון, ואנשים ממש ביקשו, ממש מבקשים לבוא לסדנאות האלה.
כן. איך אתן הרגשתם בתהליך הזה שאנשים ככה התחילו להגיע, וגם האנשים עצמם לקח לכם לשכנע אותם שזה אמיתי וקורה, ובאמת מישהו אכפת לו מהם, אז מה עבר עליכם בדרך הזאת?
קודם כל זה מדהים, אנחנו נהיינו יותר מאושרות. אני באמת יכולה להגיד שרמת האושר האישית שלי ושל המשפחה והקרובים שלי עלו. קודם כל כי באמת האמנו בדבר הזה, וכל דבר שעשינו ניסינו בעצמנו על עצמנו.
כן.
כל כלי שלימדנו. זה גם הרגשה מדהימה לראות שאתה מאמין במשהו ושהוא באמת באמת קורה. ושהוא עושה טוב לאנשים, זה הרגשה שאני, מבחינתי, אין משהו טוב מזה.
כן, כן, זה, אמרתי לך ככה לפני שהתחלנו את ההקלטה, שאני פוגשת הרבה מנהלות הדרכה ומשאבי אנוש בארגונים מאוד מאוד גדולים, והרבה פעמים יש איזה מין תחושה שהידיים כבולות בארגונים גדולים לחולל. כן. איזשהו שינוי. וכאן את מדברת גם על המקצועיות, על ההכרה שבעצם הייתה לכם, על התעוזה והאמונה במוצר הזה ובדרך הזאת. אז
כן, ארגון זה מקום שהרבה פעמים יכול לשים לך מגבלות, אין ספק. אתה צריך לעבוד בתוך מגבלות, בתוך מסגרת, וזה לא משהו שאתה יכול לעשות בדיוק מה שמתחשק לך. ויחד עם זאת, כשאתה ממש מאמין במה שאתה רוצה, ואתה מוצא לזה גם את השפה שהיא נכונה לדבר בה בארגון. בארגון שאני עבדתי, השפה הנכונה הייתה ביסוס מחקרי. זה ארגון בריאות, זה ארגון שהביסוס המחקרי מאוד מאוד חשוב, אז מצאנו את הביסוס המחקרי כדי להוכיח את זה. גם התחברנו לאסטרטגיה של הארגון, למקומות שחשובים לארגון. אז נכון, זה היה משהו שהיה מאוד מאוד חשוב ונכון עבורנו, אבל מצאנו איך הוא נכון גם לארגון, ואיך נכון לדבר עם הארגון על הדבר הזה. בעיניי הארגון יכול להגביל, אבל הוא גם יכול לאפשר חופש מטורף, כשאתה מבין בדיוק איך לעבוד בתוך כללי המשחק.
כן.
בתוך כללי המשחק אפשר עדיין לעשות דברים מדהימים. אתה פשוט צריך מאוד להאמין בזה, להתמיד, לא להרפות. כל פעם שאמרו לנו לא, אמרנו, אוקיי, יהיה מישהו אחר שיגיד כן. והיו הרבה שאמרו לא. היו כאלה שאמרו, מה זה השטויות האלה? מה זה עושר? ומה זה קשור? ומה אתם מתעסקות בשטויות האלה? וחששנו מציניות, וחששנו מביקורת, וחששנו מזה שיגידו שאנחנו לא רציניות, וחששנו מעומס עבודה. ועדיין השקענו בזה. השקענו מאמצים, השקענו ימים, השקענו לילות, השקענו המון מתוך אמונה.
כן.
מתוך אמונה שזה יעשה שינוי, שזה דבר שאנחנו פשוט מאמינות בו.
כן. מה זה אושר בשבילך?
קודם כל אני מאוד מאוד מתחברת להגדרה של דוקטור טל בן שחר, שמדבר על אושר כעל הנאה ומשמעות, בעיקר משמעות. אני מאוד מתחברת להגדרה הזאת, אני חושבת שאתה יכול לייצר משמעות בחיים שלך, אתה יכול לייצר את זה בכל דבר שאתה עושה, זה תלוי מאוד בך. אני כשאני עושה דברים, אני מייצרת את המשמעות שלהם. גם כאימא ייצרתי את המשמעות של מה זה עבורי להיות אימא. וגם ליהנות מהחיים. גם ליהנות. יש כאלה שמדברים על אושר רק כעל משמעות, אני לא. אני חושבת שצריך גם ליהנות מהחיים, צריך גם להכניס צחוק, צריך גם להכניס דברים שכיף לך ושנעים לך לעשות אותם. ולא סתם קראנו לזה חדר כושר לאושר, כי אני מאמינה בזה שאתה צריך להשקיע בזה. כמו כל שריר שאתה רוצה לפתח, אתה לא רק יודע איך מפתחים את השריר, אתה גם הולך לחדר כושר לפתח אותו. ככה גם באושר, צריך לקחת אחריות על האושר של עצמך, וצריך להתאמן בזה כל הזמן. אני מתאמנת בזה כל הזמן, עם בעלי, עם הילדים, עם החברות, הילדים שלי כבר משתגעים, אבל זה משפיע על כולם. בכל המעגלים, אני מאמינה בזה מאוד מאוד.
תני לי איזה דוגמה, מה זה הילדים שלך משתגעים?
נגיד, בבית שלנו, כשאומרים משהו ציני, זה ישר ציניות מקצרת חיים. את יודעת שיש על זה מחקר?
לא.
ציניות מקצרת חיים?
מה את אומרת?
אז אסור להגיד דברים ציניים.
אוקיי.
אם מתלוננים, זה בסדר. יש גם... החיים המורכבים.
נכון. אוקיי?
זה לא שאנחנו... אני לא חושבת שהכל טוב.
כן.
אני ממש לא חושבת את זה. אבל אנחנו מאמנים את השריר של לראות גם את הטוב.
כן.
אנחנו נמצאים בסיטואציה לא פשוטה, אנחנו אומרים, רגע, מה אפשר לראות כאן? מה אפשר ללמוד מזה? אני נוסעת עם הילדים בפקקים, אז נכון, זה מעצבן, אבל מה אנחנו מרוויחים מזה?
כן.
אני שואלת אותם. אז אומרים, הנה, יש לנו קצת זמן להיות ביחד, יש לנו קצת זמן לשחק, לדבר, קצת זמן איכות.
כן.
עוד משהו, אני מאוד מאוד אוהבת את לכתוב תודות. לכתוב תודות, לכתוב דברים טובים שקרו לי. הבת שלי לפני כמה ימים, היא בת 16, מדהימה. לפני כמה ימים נכנסת הביתה, אומרת, היה לי יום נורא קשה היום, אני הולכת לכתוב תודות.
וואו.
מתוך הבנה שדווקא בימים המורכבים שלנו, הלא פשוטים שלנו, אנחנו יכולים למצוא גם דברים טובים.
מדהים.
אז זה לגמרי קורה ביום יום שלנו. כן, זה הכי כיף.
נכון. לגמרי.
זה פשוט ככה, גם אני מאמינה בזה שמה שאתה מלמד,
נכון.
אתה לומד הכי טוב.
נכון.
אז אני מלמדת את זה, ועל הדרך אני והמשפחה שלי נהנים מהדבר הזה.
מדהים. בואי רגע נחזור למחקר שעשיתם ולמה שקורה בשירותי בריאות כללית. אתם 5 שנים,
כן.
סיימתם 5 שנים בערך של הפרויקט הזה. אני יודעת שלפני כמעט שנה הצגתם את הפרויקט בכנס של פסיכולוגיה חיובית באירופה, נכון?
כן, גם הצגנו אותו בבודפסט, וגם זכינו בפרס של משאבי אנוש, פרס ראשון של עמותת משאבי אנוש על הפרויקט הזה. זה באמת פרויקט מאוד מיוחד. עברו את הסדנה עד היום כבר 5,000 עובדים שלנו ומנהלים.
מתוך כמה?
מתוך משהו כמו 40,000.
וואו.
כן.
אוקיי, ומה המחקר מראה על 5,000 עובדים
האלה? אז קודם כל, מה שאנחנו בדקנו, אנחנו העברנו שאלונים בתחילת הסדנה, בסוף הסדנה, וכמה חודשים אחרי הסדנה. מה שראינו זה שבדקנו גם את הרגשות החיוביים והשליליים, והרגשות בסוף הסדנה השליליים ירדו, החיוביים עלו. אבל אחרי כמה חודשים זה חזר לאותו מצב שהיה לפני הסדנה, כי זה גם הגיוני. הרגשות שלנו הם משתנים כל הזמן. הרגשות שלנו משתנים ברמה השעתית. מה שהיה מאוד מאוד יפה לראות זה שהעמדות של האנשים השתנו ונשארו לאורך זמן. זאת אומרת, כמה חודשים אחרי הסדנה עדיין אנשים שינו את התפיסה שלהם לגבי מהי ההשפעה שלהם על האושר של עצמם, ומה הם יכולים לעשות בנידון. הם גם הרגישו שיש להם כלים יותר, והם גם העידו על זה שהם מיישמים אותם. מבחינתנו זה עשה את שלו. הם גם הרגישו יותר מחוברים לארגון, שזה מבחינתנו הישג מדהים.
כן. המחוברות לארגון והיכולת להשתמש בכלים שנתתם להם.
נכון.
איך זה השפיע על העבודה שלהם, על השירות?
זה יותר מסובך למדוד את זה.
אוקיי.
אני לא יכולה להוכיח את זה במדידה, או אולי כן, אבל אז המשאבים של להשקיע במדידה של זה הם קבועים. אני לא יכולה להוכיח את זה. אני יכולה להגיד שהם כותבים לנו. הם כותבים לנו מיילים, הם כותבים לנו דברים, וממש מעידים, לדוגמה, משהו מאוד מרגש היה לנו, זה שלומדות, שלמדו אצלנו, מטפלות מבית חולים גאה, סיפרו לנו שהם עשו את זה אחר כך למטופלים.
וואו.
שהם העבירו את התכנים למטופלים. או יחידה אונקולוגית שהייתה אצלנו וסיפרה, הם באו כולם כיחידה, ממש כיחידה אורגנית לסדנה, והם סיפרו איך הם ממשיכים לדבר במושגים האלה אצלהם ביחידה. הם יחידה שנתקלת בקושי ובאובדן יומיומי, והם הגיעו אלינו ואמרו, סוף סוף מישהו מסתכל גם קצת עלינו, ועל ה-well-being שלנו, ועל מה אנחנו צריכים. זה מרגש מאוד.
מאוד.
מאוד מרגש לראות את זה, ואני בקשר איתם. הם מספרים, כמה זה משפיע עליהם, כמה הכלים האלה עושים להם איזושהי התנחתה ביום, איזשהו טיפ-טיפה, מראים להם זווית חשיבה אחרת, עוזרים להם לתפקד ביום-יום.
כן, שזה כבר עושה את כל המציאות, תפיסת המציאות אחרת.
נכון. כי בסוף אנחנו יודעים שהכל זה איך אנחנו תופסים את הדברים.
נכון.
לגמרי.
כן. ומבחינת באמת מי שנמצא מלמעלה, איך הם, אנשים היום למעלה רואים היום את הפרויקט הזה?
אני חושבת שהפרויקט הזה כבר קיבל את הגושפנקה הרשמית שלו. הוא ממשיך כבר כמה שנים, הוא מקבל את התקציבים שלו. למרות שאנחנו באמת, המצב הוא לא פשוט.
כן.
זאת אומרת, צריך להיות משהו באמת באמת מאוד מאוד מוצדק כדי שיושקעו בו משאבים. זה כבר גם בא, זה בא כבר מכל הכיוונים. יש כבר דרישה מלמטה שהדברים יקחו. שהסדנאות יתקיימו, שהתכנים יועברו, זה כבר נוכח בארגון.
מדהים.
כן.
בעצם פיתחתם איזושהי שפה משותפת.
פיתחנו הסתכלות קצת אחרת על איך אני יכול להשפיע על ה-well-being של עצמי, בכלל ההבנה שאני יכול והכלים לעשות את זה.
וכשבטח כשמדברים בשירותי בריאות, זה לי ככה זה עושה, מיד זורק אותי למחשבה שבעצם הבריאות שלנו היא לא רק פיזית, היא אולי אפילו מתחילה קודם כל, זה לפחות אני מאמין הפרטי שלי שזה מתחיל קודם כל מהראש והלב.
אני יותר ממסכימה איתך, אני חושבת שבסופו של דבר אנחנו מושפעים מהכל, אנחנו מבינים שזה השפעה גם מנטלית, גם פיזית, גם רגשית, ואנחנו צריכים לעבוד על כל הדברים האלה. זה מכלול אחד, זה מכלול. אבל זו תפיסה קצת מתקדמת, אנחנו עוד בדרך לשם.
האם יהיה מצב שרופאים ילמדו את הכלים האלה, את המטופלים?
הלוואי. אני עוד לא רואה את זה קורה כרגע, אבל הלוואי. יש כאלה, יש בהחלט כאלה.
אתם מחדשים את החזון של התוכנית הזאת? כי אולי...
עדיין לא.
אוקיי.
אולי הבאים אחריי יחדשו.
כן. אז זהו, זה ככה, את אומרת, הבאים אחריי וזה לוקח אותי.
אני כבר לא יחדש את זה שם.
זהו, את עזבת לפני כמה שבועות את הממלכה הזאת, שנתנה לך חופש ביטוי ואפשרות באמת להטביע חותם, והחלטת לקום ולהמשיך הלאה.
כן.
מה?
צעד דרמטי עבורי.
כן.
אחרי שהייתי 22 שנים בכללית. והבנתי שהגיע הזמן לפרוס כנפיים ולעוף. למרות שהייתה לי עבודה מדהימה במקום שהוא גן עדן, עם עובדים נפלאים, עם חופש פעולה, עם פרויקט שהוא באמת בייבי שאני לא יכולה לתאר עד כמה, ואני נהנית ממנו וכמה בבוקר שמחה, ועדיין צריך לשנות. צריך לשנות, נכון לשנות. אני באמת, מה שאני מלמדת בסדנאות אני גם עושה בחיים, ואני מאמינה בזה ממש, ולכן החלטתי שבשביל האושר שלי הגיע הזמן לזוז ולאפשר לאנשים חדשים להחליף ולעשות שם דברים אחרים, ואני לפתוח במקום אחר ולהתחיל לממש בדיוק את מה שאני רוצה בחיים המקצועיים שלי, ולשלב את זה מאוד נכון עם המשפחה שלי. מין חלום שהתגשם בדיוק באמצע החיים המקצועיים לתפיסתי, אני בדיוק באמצע.
כן.
וזה מתחבר, הכל מתחבר, זה פתאום מרגיש שזה בדיוק המקום שנכון לי להיות, להתעסק באושר, אבל אני רוצה לעשות את זה כבר מחוץ לארגון.
אז זהו, אז אני קצת רוצה לחפור לך.
יאללה.
ברשותך.
לכי על זה.
כי קודם כל אני, את יודעת, מתאבדת אישית כמוך בערך, וגם עוזרת לאנשים לחולל את השינוי הזה. ובאמת, אפילו שיש היום יותר איזה לגיטימציה לקום בגיל 40 ו-50 וגם 60 ולעשות שינוי, עדיין אנשים קשה להם עם זה. הסביבה אומרת, וואו, איך עשית את הדבר הזה?
לגמרי.
ולכן אני ככה רוצה לעזור למי שמקשיב לנו ולהבין קצת יותר לעומק, א', איך זה מתקשר באמת לתפיסת העושר ולפילוסופית חיים שלך, כי באמת על פניו הבאת לידי ביטוי את כל מה שחשוב לך, חוללת שינוי, יצרת משמעות גם לעצמך וגם לעובדים שלך, ועוד ברבדים הרבה יותר רחבים ועמוקים, הרבה מאוד יכולות וכישורים, ובכל זאת קמת בבוקר ואמרת, תחנה הזאת הסתיימה, אני עוברת לתחנה חדשה.
וואו, שאלה לא פשוטה.
מה אני אעשה? סורי.
לא פשוטה.
כן.
זה כמה רבדים. קודם כל, באמת, העניין של הסביבה. זה עניין, זה עניין. להורים שלי סיפרתי שעזבתי את הארגון רק אחרי שעזבתי אותו. כי הם לקחו את זה מאוד מאוד קשה, וידעתי שזאת תהיה התגובה שלהם. עד כדי כך שהם אמרו, לא, לא, בטלי את זה. את יכולה לבטל? ידעתי שזה יהיה להם מאוד קשה. לסביבה הקרובה שלי זה היה מאוד קשה, כי על פניו באמת הכל היה מושלם. מה שאני עשיתי מרגע שקיבלתי את ההחלטה, לקח לי לא מעט זמן לזוז באמת.
כן.
זה היה התבשלות. ובהתבשלות הזאת, באופן יזום, נפגשתי עם אנשים שכן עשו שינוי. שכן עשו שינוי ושהצליח להם גם בשינוי. בחרתי להסתכל על אנשים שהצליחו. שהצליחו בדבר הזה, שעברו אותו, שטוב להם. יש הרבה מאוד דוגמאות לכאלה שלו. אני בחרתי בחצי שנה האחרונה שלי להתמקד באלה שכן הצליחו. והם נתנו לי כוח. והם נתנו לי השראה. והבנתי שגם כשטוב לך צריך לזוז. כשאתה נשאר כל הזמן באותו מקום, אתה לא משנה מה, כמה ששיניתי וכמה שעשיתי וכמה שיזמתי, הייתי באזור הנוחות. הייתי באזור הנוחות שלי, וזה בכל זאת מקביל במידה מסוימת.
אבל רגע, אזור הנוחות זה ככה גם כן איזה מושג שמפעיל אנשים, אוקיי? כי מה רע באזור נוח?
זה סבבה,
כן.
אבל לא לנצח.
אוקיי.
זה בסדר גמור. אני יכולה להגיד שכשהילדים שלי היו קטנים, זה התאים לי. זה בסדר גמור. אני חושבת שיש, בתפיסה שלי, לא צריך כל הזמן לזוז מאזור הנוחות.
כן.
זה בסדר להיות בו. השאלה האם אתה כבר שוקע בו. השאלה עד כמה אתה נמצא בו, כמה זמן וכמה עמוק.
אולי גם כמה את מרחיבה את ההתפתחות שלך?
לגמרי. לגמרי. אני חושבת שאתה יכול גם בתוך אזור הנוחות דרך אגב, להרחיב. אני חושבת שאתה יכול לעשות המון דברים.
הרחבת.
הרחבתי המון.
מאוד.
המון. עד שזה הגיע למיצוי שלו מבחינתי.
מבחינתך.
מבחינתי זה הגיע למיצוי שלו. אני באמת, אני לא חושבת שצריך כל הזמן לזוז.
כן.
זה לא המהות של מה שאני עושה.
כן.
וגם באמת, אנחנו לא צריכים להיות באיזשהו אטרף, לחפש איזה משהו. זה לא המקום בכלל. בכלל לא. אני דווקא היום במקום, את מכירה בטח את המושג FOMO,
כן.
Fear of Missing Out.
כן.
אז אני עכשיו במושג השני, שזה JOMO, Joy of Missing Out. אני מורידה, אני מפחיתה, אני מכניסה יותר שקט ושלווה לחיים שלי, ופחות רדיפה אחרי עוד ועוד ועוד דברים. זה לא הכיוון שלי
כן.
היום. אז אני לא חושבת שצריך כל הזמן לשנות ולחפש, אבל צריך להיות מאוד מחובר למה נכון לך בכל רגע נתון. ואם כרגע אני יכולה גם להרשות לעצמי מבחינת זה שהילדים שלי כבר קצת יותר גדולים ויש לי יותר זמן, ואני יכולה יותר להשקיע במקום המקצועי ונכון לי לעשות אותו במקום אחר, אז יאללה,
כן.
לא צריך לפחד. אני חושבת שהפחדים זה הדבר שהכי הכי מגביל אותנו, והסביבה שאנחנו נמצאים בה נורא מחזקת את הפחדים האלה.
כן.
כי כולם נמצאים באותו מקום. כולם נמצאים באותו מקום, וזה נראה להם מאוד מאוד טבעי.
כן.
וכשאתה רגע יוצא החוצה ומסתכל, אז אתה מבין שיש עולם. יש עולם. וזה מרגש, וזה כיף, וזה מעורר. אני צריכה לקום בבוקר עם תשוקה לחיים, כן. עם התלהבות, עם כיף. כן. ככה אני קמה, אם אני לא קמה ככה, לא בא לי לעשות את מה שאני עושה, וזה נראה אחרת לגמרי.
שזה גם מה קודם למה, ביצה או תרנגולת, כי התשוקה או המשמעות שדיברת, או המחוברות הזאת לדיוק הפנימי, לקול הפנימי, זה
הכל ביחד, זה הכל מתחבר. זה נכון, כשאתה מדויק, אני כשהתחלתי להתעסק בתחום של האושר, ידעתי שזה המדויק שלי. ידעתי שזה המקום שאני עושה בו הכי טוב. שאני מסוגלת ויכולה להשפיע בו, שאני מחוברת אליו, שהוא נעים לי, שהוא כיף לי. הבנתי שזה המדויק שלי.
כן.
וזה קרה אחרי תהליכים מאוד ארוכים של חקירה ושל התנסויות, מיליון התנסויות.
כן.
עד שאתה מגיע למקום שאתה מרגיש את זה, אתה פשוט מרגיש את זה, אי אפשר אפילו להסביר איך.
נכון. נכון, בעצם אם אני ככה לוקחת את כל מה שאת אמרת ורוצה להעביר את זה לאיזשהו כלי פרקטי, אז אני אומרת, א', מפית את הסביבה, וידעת מי היא הסביבה שתהיה מסוכנת להחלטה.
לגמרי, לגמרי, ממש.
ומצד שני, כן להשתמש בסביבה כדי למשוך את ההצלחה ואת המקורות השראה.
זה בדיוק ככה, יש לנו בחירה. כן. בכל דבר יש לנו בחירה. ואני בחרתי בשנה הזאת להתרחק ממי שאני יודעת פחות להקשיב, כן. לא להתרחק, פחות להקשיב למי שאני יודעת שיפריע לי בהחלטה הזאת, ולראות יותר אנשים שאני יודעת שיסייעו לי בהחלטה הזאת, שההתנהלות שלהם תסייע לי לעשות אותה יותר בקלות.
כן.
ממש בחרתי בזה, פשוט מתוך בחירה מודעת.
בסביבה באמת יש לה הרבה מאוד כוח והשפעה עלינו, בין אם אנחנו מודעים לזה או לא, אבל היא נמצאת שם.
לגמרי. היא מאוד מאוד משפיעה.
אז באמת האפשרות בחירה במי הסביבה שתהיה שם בשבילנו, זה באמת המודעות הזאת וההחלטה להחליט מי, זאת אומרת הבחירה להחליט מי יהיה סביבנו.
נכון, וגם זה נורא טריקי, כי דווקא אנשים שהכי אוהבים אותנו והכי כן. קרובים אלינו, הם הכי רוצים לשמור עלינו.
נכון.
והם הכי רוצים שנשאר באזור הבטוח.
כן.
ולכן יש כאן איזה משהו טריקי. כן. שדווקא רגע לאטום את האוזניים למקומות האלה. כי הם בסוף באמת מגבילים אותנו.
נכון. מה מתוך תפיסת העושר עוזר לך, את לוקחת אותך כצדה לדרך עכשיו, לדרך אל הלא נודע?
קודם כל אופטימיות. קודם כל אופטימיות, גישה אופטימית. דבר שני, אני חושבת שכל הזמן להכיר תודה. הכרת תודה בעיניי זה הכלי הכי חזק של פסיכולוגיה חיובית. אני מקפידה כל הזמן להכיר תודה על מה שיש לי. ואז היש הזה גדל כל הזמן. ובאמת, זה לא פשוט. יש רגעים שהם מאוד מוזרים. פתאום אני לא יודעת לאן אני הולכת בבוקר, אחרי 22 שנה שהלכתי לאותו מקום.
כן.
מה? מתי? איך? אבל כל יום לסיים את היום ולהסתכל מה היה טוב היום. ולהסתכל מה היה טוב היום, על מה אני מודה, מה אני מעריכה. לראות את ההישגים הקטנים שקורים, לנשום עמוק. אני גם עושה מדיטציות כל יום, שמפקסות, שמרגיעות, שנותנות איזשהו שלווה, והרבה הרבה מקשיבה לעצמי. זה לא פשוט.
מאוד. אז כמה זמן בערך ביום יש לך לעצמך?
עכשיו מלא.
אנחנו יודעות אבל שהזמן מתמלא תוך כן, רגע, נכון?
כן, האמת שכן.
משימות. אולי דווקא המודעות והעיסוק בתחום הזה עוזר להיות במשמעת עצמית.
הזמן מתמלא נורא מהר. אני בן אדם מאוד טקטיקן ומאוד מסודר. יש לי משימות רבות, אבל תמיד בכל יום יש לי משימות שקשורות בעצמי. אני דואגת להכניס אותם בצורה מודעת ומתוכננת ליום שלי. בלוז שלי תמיד יש זמן שהוא לעצמי. ולאנשים שחשובים לי, עכשיו סוף סוף יש לי זמן קצת יותר להיות עם ההורים שלי, עם הילדים שלי, להשקיע בהם באמת את הזמן איכות שמגיע להם, למערכות יחסים שחשובות לי בחיים, אני משקיעה בהם באמת.
כן. אז אני יוצא שאני צריכה לשכנע אנשים למה כדאי להם לעצור ולקחת זמן קצוב לעצמם. תני לי טיפ איך לשכנע אותם שזה חשוב ושזה להפך, שזה העצירה הזאת היא ממנפת.
אני חושבת שאם אנחנו לא תאומים, זה ממש, זה הכי פשוט, זה הסוללה של של הסלולרי שלנו. הוא לא טעון, הוא לא עובד, זה הכל. זה כזה פשוט. כשאנחנו לא טעונים, אנחנו לא יכולים, לתפקד כמו שצריך, אנחנו לא יכולים לתת מעצמנו. אני זוכרת את עצמי כשהילדים היו ממש קטנים, כשלא ישנתי בלילות. אני הייתי אדם נוראי, באמת. הייתי אדם שלא נחמד להיות בקרבתו, כי לא ישנתי כמו שצריך, כי לא אכלתי כמו שצריך, כי לא ראיתי את עצמי בתקופה הזאת בכלל. אני חושבת שכשאנחנו מבינים, שכשאנחנו ממלאים את המאכל, שכשאנחנו משקיעים בעצמנו, אנחנו הרבה יותר טובים לעצמנו ולסביבה, זה משנה הכל. וטובים לעצמנו זה גם בזמן, וזה גם בדיבור עצמי. זה גם להגיד על עצמי דברים טובים. אנחנו הרבה מאוד פעמים רעים מאוד לעצמנו. ממש, ממש לא נחמדים לעצמנו. אנחנו נותנים לעצמנו פרשנויות וכל מיני מחשבות לא טובות על עצמנו. זה עבודה. זה עבודה של לשנות את זה. תהיו טובים לעצמכם.
וואו, נראה לי משפט טוב לסיים בו את הזמן שחלף כאילו דקתיים. אבל היה כיף, מעניין, מסקרן.
ממש כיף.
תודה רבה רבה, ותאהבו את עצמכם.
לגמרי.
ביי, להתראות.
ביי, תודה.